לכולם. אנחנו בנושא של כלי שני. ראינו בפעם הקודמת שיש שתי גישות, הגישה המציאותית והגישה ההלכתית. הגישה המציאותית שמבינה שההבדל בין כלי ראשון לכלי שני הוא רק עניין מציאותי. הגישה ההלכתית שמבינה שיש הבדל מהותי בין כלי ראשון לכלי שני, כלי שני לא יכול לבשל, לא יכול לבשל. הוא לא יכול לבשל או בגלל שהוא לא היה על האש, ראינו הוא לא כלי לעניין בישול, הוא מעולם לא היה על האש, אולי רק כלי שהיה על האש יכול לבשל. הוא לא יכול לבשל כי אולי זה שהדפנות קרים, אנחנו אומרים זה מתקרר מהר, ובישול זה רק בכלי שמחזיק חומו זמן מרובה. אולי זה כמו תולדה דתולדה, ראינו כל האפשרויות. והדבר הזה יש לו השלכות מעשיות עד ימינו, וגדולי הפוסקים עד ימינו נחלקים בדברים האלה. למשל, אנחנו נראה, אבל למשל החזון איש כותב במפורש שההבדל הוא רק מציאותי ולא הלכתי. ויש איזה השלכות של כל מיני דברים שאנחנו נראה בעזרת השם. אז זה קודם כל להזכיר את הדברים שראינו. ואני רוצה עכשיו לנסות כאילו לעבור נושא, אבל באמת זה להמשיך לחדד את הנושא שלנו, וזה דין כלי בישול. כן. אז אנחנו בדיוק הולכים לדון בזה. בדיוק הולכים לדון גם בדבר הזה. המשנה בשבת קמ"ה עמוד ב' אומרת, כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. המשנה הזאת נראה אותה עוד הרבה פעמים. אני לא מכניס אותה ברשימה שכל בחור ישיבה צריך לדעת, אבל אנחנו נראה אותה עוד הרבה פעמים. זו משנה שאתם תדעו אותה, כי קוף מאה עמוד ב', המשנה הזאת היא תחזור בבישול אחר בישול, היא תחזור בהרבה דברים. זו משנה שיש לה הרבה משמעויות. כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו בחמין, כלומר, מערים עליו מים חמים, ושבת חוץ ממליח הישן וקוליאס היספנין, שדחתן זה יגמר מלאכתן. כלומר, מבואר כאן שאסור לנו להראות מים על מליח הישן, על קוליאס היספנין, להראות עליהם מים רותחים. התוספות בדף אמת את עמוד א', מביאים מחלוקת האם המשנה שלנו מדברת על עירוי כלי ראשון או על עירוי כלי שני. אם נניח שהמשנה מדברת על עירוי כלי שני, אז יש לנו משנה מפורשת שיש דברים שמתבשלים אפילו בכלי שני. האם המשנה מדברת על עירוי כלי ראשון או על עירוי כלי שני? אולי נעשה זה יותר פשוט. נחלקו, האם המשנה מדברת על עירוי כלי ראשון או עירוי כלי שני? אם המשנה מדברת על עירוי כלי שני, ממילא מבואר כאן שיש דברים המתבשלים בכלי שני. מליח הישן, קוליאס היספנין. אז זה מקור אחד. מקור נוסף שראינו זה הגמרא בשבת אף מ"ב עמוד ב', שהגמרא שם מביאה אפשרות שמלח מתבשל בכלי שני. אז יש לנו, נכתוב את זה כאן פשוט, מקור נוסף. שבת, מבית המובט, יש דעה שמלח מתבשל בכלי שני. עכשיו יש לנו בעיה, כי אנחנו יודעים שכלי שני לא מבשל. ולמרות שיש לנו כאילו כלל ברור שכלי שני לא מבשל, אנחנו נתקעים כאן. ולא יודעים מה לעשות. איך אנחנו נתמודד עם השאלה הזאת שכלי שני לא מבשל. אז יש אפשרות אחת, שעולה מדברי התוספות בשבת הפמטת עמוד א', בתירוץ הראשון, שאולי כלי שני באמת לא מבשל, אבל מדי רבנן יש איסור בגלל נראה כמבשל, בגלל מחזה כמבשל. אז זאת אפשרות אחת כדי להסתדר עם כל הסוגיה הזאת. נכתוב כאן אולי. תוספות, האיסור משום מחזה כמבשל. אז זאת אפשרות להסביר את כל הדבר הזה, שהאיסור משום מחזה כמבשל. אבל בראשונים מצאנו התייחסות ישירה, האם באמת כלי שני יכול לבשל דברים מסוימים, או שהוא לא יכול לבשל בכלל. ובואו ננסה לחדד ולבאר את הדברים האלה לאור סוגיית כלי בישול, ונתחיל מדברי הר"ן. אומר הר"ן, ומאה שם אינה, שאף על פי שכלי ראשון מבשל, דווקא בדברים הקלים להתבשל, כמים ושמן ותבלין וכיוצא בהם, הדברים הקשים להתבשל, אין מתבשלים בו. דעה במלח הסיקנה לכולה. העובדה שראינו שבמלח אפשר להקל להלכה, אמנם יש דעה שאומרת שאפילו בכלי שני מלח מתבשל, אבל להלכה אנחנו אומרים שמותר לשים מלח אפילו בכלי ראשון. אלא לפי שהם בקיאים בטבעי הדברים, אנו אוסרים לתת כל דבר בשבת בתוך כלי ראשון, באו ומאי, דיף שאתה בגמרא ליתר. אז הר"ן אומר, גם בכלי ראשון יש דברים שלא מתבשלים. לא הכל מתבשל. מלח מותר לך לשים בכלי ראשון. גם בכלי ראשון יש דברים שלא מתבשלים, ולכן אוסרים לתת הכל בכלי ראשון. אבל מדברי הר"ן עולה שבכלי שני מותר לתת הכל. כלומר, הר"ן אומר, בכלי ראשון, יש דברים שלא מתבשלים, אנחנו פשוט לא יודעים מה הם. גם בכלי ראשון, יש דברים שאינם מתבשלים, כמו שפסקנו במלח, לפחות מעיקר הדין. אמרנו שיש דעה כזאת. אומר הר"ן, אוקיי, יש דעה כזאת, אבל להלכה, אנחנו לא פוסקים כדעה הזאת. נכון, נכון. אולי נגיד שמחלוקת ביניהם, האם כלי שני זה מציאותי או הלכתי למשל. אולי. אבל הוא אומר, גם בכלי ראשון יש דברים שאינם מתבשלים, וזה הבדל אות אחת. גם בכלי שני ראשון יש דברים שאינם מתבשלים, אבל יש להחמיר ולא לשים שום דבר בכלי ראשון. חוץ ממה שמפורש בגמרא. מה שמע? שבכלי שני מותר לשים הכל, אפילו כלי בישול. אז כך נראה מ... דברי הר"ן, ואומנם כנראה שהר"ן חושב שיש דברים שאולי בכלי שני זה דרך בישול. כלומר, יכול להיות שלמשל מי שחושב שמלח מתבשל בכלי שני, אז הוא חושב שבגלל שרגילים לבשל מלח בכלי שני, כי מלח לא צריך ממש בישול, אלא רק המסע כזאת אפשר, אז לכן יש איסור בישול, כך עולה מדברי הר"ן עצמו, בדף מבית עמוד בית, אז אני אכתוב כאן, זה לא קריטי, אבל אני אכתוב, המחמירים במלח בכלי שני, סוברים שכיוון די בהמסתו, נקרא לזה, הדבר נחשב כבישול, וזוהי דרכו בכלי שני, שלכן חייבים עליו. במילה שזה דרך בישול בכלי שני, אולי בגלל זה חייבים במלח. אנחנו עוד נתייחס לזה, אני רק מזכיר את זה כאן בסוגריים. עוד נדבר על זה. יש לנו גישה אחרת, גישה קיצונית לצד השני, ואם מדברים על גישה, כן?
החידושים, הר"ן אפילו הוא מגביר את הרגל, הוא אומר אפילו יראו מקרי ראשון, יראו מקרי ראשון, הוא מרשות אותו בקרי שני, ואפילו יראו מקרי ראשון כמו הרשב"א בעצם, בתוספות. פה זה נראה שכאילו סובר כמו רבנו תם בפירוש השני, אבל אפילו בחידושים הוא אפילו אומר שהוא סובר כמו הרשב"א, שאפילו יראו מקרי ראשון זה מותר.
שיכול להיות שאירועי מקרי ראשון יהיה גם כאן מותר, כן, כן. אז הנקודה שהיא נקודה חשובה, אני לא אתייחס לזה עכשיו, כי יהיה לנו שיעור שלם עליה, אבל בהחלט זה נקודה שצריך לחדד אותה. הגישה הקיצונית לצד השני, אולי, רגע, אני רק אגיד לי לפני הגישה הקיצונית, מדברי הרמב״ם, לכאורה גם כן נראה בדרך הזאת, הרמב״ם אומר, בפרק כ"ט הלכה ו', אם יצא כתבשיל מקדרה לקערה, אף על פי שהוא רותח בקערה, מותר לו ליתן לתוך הקערה תבלין, שכלי שני לא מבשל. אמנם הרמב״ם כאן מדבר על תבלין, אבל הוא אומר בצורה, בתור כלל כזה, כלי שני לא מבשל, ולכאורה נראה מכאן שיש איזה עיקרון כזה, לכאורה עיקרון הלכתי, הרמב״ם לא מגביל את זה, אז זה לא ממש מוכח, אבל יותר נראה בלשון הרמב״ם שבאמת כלי שני לא מבשל בכלל. מי שהולך בכיוון האחר זה הירעין. והיראים הזה, עוד פעם, הוא יראי מפורסם, אני אומר, לא אומר שהוא נכנסתו לרשימה, אבל הוא מפורסם, יראים, שמי שלמד משול בשבת מכיר את היראים הזה, זוכר אותו. הילכך ייזהר אדם שלא להכניס לשבת שום דבר בכלי שני, ואף בכלי שלישי שהיד סולדת בו, שאין לנו מקיים בדברים רכים וקשים. מי הוא מתבשל בכלי שני? ומי הוא שאינו מתבשל. היראים אומר, אתה תיזהר, לא לשים שום דבר בכלי שני ולא בכלי שלישי, זה חידוש מאוד גדול, כי באף מקום עד היום לא מצאנו מישהו שמדבר על כלי שלישי. כל הראשונים שראינו דיברו על כלי ראשון, על כלי שני. ובאמת, לפי היראים, ברור שמה שמעניין זה החום, ולא אכפת לי. איזה כלי זה? כלומר, לא כמו...
זה נראה שזה
לא מצד הדין,
זה מצד שאנחנו לא יודעים, זה מציאות. כן, אבל הוא הלך בגישה המציאותית. כלומר, לפי היראים, הכל תלוי בחום המים, במציאות, ולא בכלי. כן, הראשון. ולכן אפילו בכלי שלישי יש לאסור, אם הוא מעל יד סולדת, כי אנחנו לא בקיאים לדעת מה מתבשל בקלות ומה לא. ברור שהוא הבין שהכל תלוי במציאות ולא בהגדרת כלי ראשון כמבשל. הדברים שראינו יש להם השלכות גדולות מאוד מאוד עד ימינו, אבל בואו נראה קודם כל את פסיקת השולחן ערוך והרמה. השולחן ערוך לא מדבר בצורה ישירה על הנושא שלנו, אבל השולחן ערוך מדבר על בישול אחרי אפייה, שזה נושא שאנחנו נאריך בו. הוא אומר השולחן ערוך, יש מי שאומר שדבר שנאפה או נצלה, אם בישלו אחר כך במשקה יש לו משום בישול, ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו, ויש מתירים. השולחן ערוך מדבר על לחם, והוא אומר, אסור לשים לחם אפילו בכלי שני, וזה כמובן תואם את הגישה שחוששת שכלי שני יכול לפשל, שהכל עניין מציאותי, ואולי לחם מתבשל בקלות, וכלי שני יכול לבשל אותו. ויש מתירים לשים אפילו בכלי שני. אנחנו נדבר על זה, אבל לכאורה פשטות השולחן ערוך להקל, כך טוען הרב עובדיה, ואנחנו נדבר על זה, הרב עובדיה חווה דעת חלק ב' סימן מ' ד', אנחנו נדבר על הדבר הזה בהרחבה, על בישול אחרי אפייה. השולחן ערוך כנראה מתיר לשים לחם בכלי שני. הרמה כותב, ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו. אומר המשנה אמורה, דסביר לי לדעה הזו, יש דברים שמתבשלים אפילו בכלי שני מפני שהם רכים ואין לנו בקיאים. על כן הוסיף לאסור ליתן פת אפויד ורקיך שהוא רך אפילו בכלי שני, ועדין לדעה הזו יש להחמיר גם בשאר דברים שלא ניתנם בכלי שני. זאת אומרת, המשנה ברורה מבין שהרמה פסק כדעת היראים לאסור כל דבר בכלי שני. אנחנו לא יודעים מה מתבשל, מה לא מתבשל, הכל אסור בכלי שני, וזאת כוונת הרמה. לפי זה לכאורה שולחן ערוך פסק להקל כדעת הר"ן, שלכאורה הכל זה הלכתי, וכלי שני עקרונית לא מבשל כלום, אולי יש דברים חריגים שאנחנו נגיד ששם זה דרך בישול בכלי שני, אבל בעיקרון הוא לא מבשל. ולעומת זאת הרמה פסק להחמיר שאסור לשים שום דבר בכלי שני.
אבל הוא לא כותב שזה בכלי שלישי.
אף אחד לא מדבר פה על כלי שלישי בינתיים.
לא כמו יראים.
נכון.
אבל הוא כותב
יד סולד. כן. אבל אתה צודק שלא כתוב כאן כלי שלישי. לא כתוב. יש כאלה שנראה מהם בדרך ביניים. למשל, ערוך השולחן. ערוך השולחן אומר, נכון, אבל הוא אומר, העשב שקוראים תה, שמערים עליהם חמים, ודבר ידוע שבישולן קל, ואפילו בכלי שני, מתבשלים, כמו שאיננו רואות, המערי עליהם חמים בשבת, אפילו על ידי כלי שני, חייב חטאת, ורבים נכשלים בזה. מצד אחד הוא די הדרך ביניים, מצד שני הוא קצת מלחיץ אותנו. כי בסופו של דבר, זה בדרך כלל מה שתבשל. כלומר, לפי ערוך השולחן, לפי ערוך השולחן, לא כל דבר צריך לחשוש בכלי שני, אבל דברים שאיננו רואות שהם מתבשלים בקלות, אסור מדאורייתא לשים בכלי שני. מה זה? אם אתה הולך, לא, לא שואל איך אני הגעתי, שואל איך הוא הגיע. כן, אבל הוא לא מדבר על מרכב פטיש, הוא פשוט מבין, הוא מבין שהגישה היא מציאותית. ברור שהבין שהגישה היא מציאותית. ואם זה מתבשל, זה יהיה איסור תורה. זה מה שהוא מבין, הוא מבין שהגישה היא מציאותית, ואז זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, לפי ערוך השולחן להכין תה בשבת בכלי שלישי, זה איסור דאורייתא, ולפי פוסקים אחרים אנחנו בינתיים לא יודעים. אנחנו יודעים את ערוך השולחן, אנחנו יודעים את היראים, את הרמה אנחנו לא בטוחים לגמרי, כי הרמה דיבר על כלי שני. לא ברור לגמרי, לגמרי, כן. זאת שאלה מצוינת, ואנחנו נדבר לגבי תה, אבל הסברה שאתה אומר, אתה אומר אותה כנראה לכולה, ויש כאלה שאותה סברה בדיוק אומרים לחומרה, כי אתה אומר אותה לכולה, ואתה אומר, טוב, אולי אין בישול בכלל בעלי תה. והמשנה הברורה מביא חתם סופר, אנחנו נדבר על זה, משנה הברורה נדמה לי בשני י"ח סעיף קטן למתת, שאומר שאולי בגלל שלא אוכלים את העלים, אז אפילו אם נשאלת אותם פעם אחת, יהיה אסור להמשיך לבשל אותם, כי תמיד זה מוציא כאילו טעם, וזה לא הם עצמם. אז מעניין, אנחנו עוד אולי נדבר על זה. אתה רצית להוסיף משהו? לא. עכשיו, גם החזון איש, אנחנו נדבר על החזון איש, אבל גם החזון איש דומה לערוך השולחן, שהוא לא אוסר בצורה גורפת. החזון איש אומר, תראה, מה שמצאנו שהרמה אסר זה לחם. לחם הוא נאפה פעם, ולכן הוא באמת מתבשל בקלות. ולכן הרמה אסר לחם, ולכן גם אנחנו נאסור דברים שמתבשלים בקלות, אבל לא נאסור שום דבר, לא נאסור הכל. למעשה, המנהג של האשכנזים בכלי שני, לא לשים שום דבר, מחשש לקלי בישול. כך גם סובר בסופו של דבר חזוני, שזה המנהג, למרות שהוא חושב שהיה אפשר לדון בזה, לא לשים שום דבר בכלי שני, כך כתב בשמירת שבת כהלכתה, וזה המנהג. בכלי שני אשכנזים לא שמים כלום. כן?
גם מים?
לא, שנייה. לא שמים כלום. בין הספרדים יש מחלוקת. יש כאלה שחושבים שספרדים שמים בכלי שני כל דבר, חוץ מדברים שאנחנו יודעים בוודאות שמתבשלים. יש ספרדים שחושבים כך, כך דעת הרב משש, פשוט תבואות שמש, וכך כתב פשוט תפילה למשה, הרב משה לוי, בעל מנוחת האהבה, לפי השיטה הזאת.
מה
עוד נדבר קצת. ולעומת זאת, יש כאלה שחושבים שספרדים יחמירו לכתחילה בתי, כי נראה שהוא מתבשל בקלות, וכך כותב הרב עובדיה. פשוט יביא אומר, חלק זין, סימנים, סימן מם, עוד ג' הרב עובדיה אומר להחמיר, לא להחמיר תה בכלי שני. תפילה תפילה למשה לא הכיר את הרב עובדיה הזה, כי יביא עומר זין יצא מאוחר יותר. הוא מצטט את הרב עובדיה שהתיר לשים עלי ננה בכלי שני. הוא אומר, אם הוא התיר לשים עלי ננה בכלי שני, גם צריך להתיר להחמיר תה בכלי שני, ואחרי זה, וכמה שנים אחרי זה, הרב עובדיה פרסם את חלק זין, ושם הוא כותב לאסור תה. וצריך להבין קצת את הסברות בדבר הזה. ויש כאלה שכתבו שגם הספרדים עושים הכל, כמו אשכנזים, וזה הבן איש חי. הבן איש חי, לא יודעים, חוששים לקלי בישול. אומנם, יש שלושה דברים שאין ברירה, וגם אשכנזים חייבים להקל בהם, ולשים אותם בכלי שני, וזה מים ושמן ותבלין, כי שלושת הדברים האלה מפורשים בגמרא, להתיר. אז מים ושמן ותבלין חייבים להקל, אין ברירה. גם בזה יש קצת מחלוקות, אולי נתייחס אליהם. ומלח בעיקרון אפשר, אבל בעלי התוספות כתבו שמלח מותר לשים אפילו בכלי ראשון, אבל המחמיר שלא לשים אפילו בכלי שני, תבוא עליו הברכה. אז אוקיי, אנחנו נדבר על מלח מבושל, אתה צודק, לכן אני לא מדבר עכשיו על מלח, כי על זה נדבר בעזרת השם ובישול אחר בישול, ואני חושב שאנחנו נעצור כרגע, מוריי ורבותיי, מה שאנחנו נעשה פעם הבאה, נגמור טיפה את זה, אבל נדבר בעיקר על כלי שלישי. בסדר?